טוב. בעזרת השם. אני רוצה לברר איתכן כמה נקודות שאני מספיק שאני מרגיש שהן לא מספיק מבוררות עדק היטב לעצם היום הזה, קדושת היום, מבחינת עוצמת היום. האם יום העצמאות זה יום נחמד כזה שעושים בו מנגל, או עושה פגש משפחתי או סניפי או לטייל, או שזה הרבה יותר עמוק והרבה יותר איכותי, גם כן עם גם אם הביטוי שלו לא תמיד ביטוי של משהו של כמו שאנחנו רגילים, כשבתות, ימים טובים וכדומה. יש לנו מצווה בתורה, מצווה די נדירה, מצווה של זכירה. אני זוכר את אשר עשה לך המלאק, שנו את העניין הזה של לזכור את יציאת מצרים. אומרת התורה שם בעניין קורבן פסח בספר דברים, לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים, תאכל עליו מצות, לחם עוני, כי בחיפזון יצאת ממצרים. ככה אומרת התורה, שכשאתה אוכל את קורבן הפסח, אז אסור לך לאכול אותו עם חמץ, לא תאכל עליו חמץ, אלא לחם עוני, כי בחיפזון יצאת ממצרים. למה? למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. בעצם יש שאלה, מה העניין הזכירה? איפה זה אוחז אותי, מבחינת עבודת השם שלי, מבחינת הדבקות שלי בקדוש ברוך הוא, לדעת שאבותיי ואבות אבותיי יצאו ממצרים. והאם זה עניין תודעתי, בסדר? אני יודע שעכשיו הם יצאו ממצרים, אוקיי. או שזה בעצם משהו הרבה יותר עמוק, משהו הרבה יותר משמעותי מבחינתי, מבחינת היום יום שלי, בעבודת השם שלי, מעבר לזיכרון, נקרא לזה, מעבר לזיכרון הרגיל של אדם שיודע שהוא צריך, אדם שיודע שהוא צריך, מה זה אין פה קליטה? אדם שיודע שהוא צריך לזכור שהנה אבותיו ואבות אבותיו יצאו ממצרים, האם גם לי יש חלק בתופעה הזאת? בוא נראה, אומרת הגמרא, מסכת ידועה, גמרא ידועה, מסכת ברכות, מסתום שלמדתם אותה, אם לא פה, במהלך חייכן, ובערב פסח. אומרת המשנה, מזכירה יציאת מצרים בלילות. אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה, ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות. זאת אומרת, שבהתחלה הייתה, זה שהגמרא אומרת, צריך להזכיר יציאת מצרים בלילות, זאת אומרת שלא היה ברור שצריך להזכיר יציאת מצרים בלילות. למה? כי הגמרא אומר, כי התורה, כתוב בתורה, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים. אתה צריך לזכור את יום צאתך מארץ מצרים. מאיפה אני יודע שצריך לזכור את זה דווקא ביום? מלא קריאת שמע, אני יודע, כי כתוב בשכבך ובקומך. מאיפה אני יודע שצריך לזכור את יציאת מצרים דווקא בלילות, אולי דווקא ביום? יש נפקא מינה, כי ביום זה בעצם הפעולה. ביום אדם הוא פועל, אדם הוא עושה, אדם הוא משנה. בלילה זה יותר סטטי, יותר אוקיי, תן לגמור את הלילה ונחזור להוויה, לפעילות. לכן התורה, לכן המשנה באה ומגדירה לך שצריך להזכיר יציאת מצרים בלילות. עכשיו יש מחלוקת, המחלוקת ידועה בין זומה לבין חכמים. אומרת המשנה, לפני כן אמר רבי אלעזר, אני כבן 70 שנה. מה זה כבן 70 שנה? ידוע, נכון? מה זה כבן 70 שנה? מה אומרת המשנה? מה זה כבן 70 שנה? נכון. ואז למה הוא אומר? אז תגיד, אני ראש הסנהדרין. כלומר, למה יש פה איזה תיארוך של של הגיל בזהות? יותר צעירים ממנו? יותר מבוגרים ממנו? אוקיי. זה המשנה, נכון, הגמרא אומרת שנעשה לו נס, והוא היה בן 18, והיו לו שערות לבנות וכדומה, אבל אפשר להבין על פי הפשט, הרי אני כבן 70 שנה, כלומר, כמו שאת אומרת, אני גדול, אני, באותו, אומרת הגמרא, באותו שלב מינו אותו להיות ראש הסנהדרין, והוא היה באמת אחד מהתלמידים הכי צעירים, תחשבו מה זה בן 18, והוא ראש הסנהדרין, אז מבחינת המעמד הסטטוטורי שלו, סטטוטורי זה חוקתי, מה, הוא כראש הסנהדרין יכול להחליט משהו, וזהו, כולם מיישרים קו, אז הוא, הרי אני כבן 70 שנה, לא משנה כרגע מבחינה פיזיולוגית אם היה לו שערות לבנות או לא שערות לבנות, היה לו מעמד עוצמתי של אדם כבן 70 שנה עם התוקף שלו, של המעמד שלו של ראש הסנהדרין, ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות. עד שדרשה בן זומא. כלומר, באמת היה לו איזה רעיון, איזה רצון, איזה עיקרון, כאן לדרוש את, את יציאת מצרים בלילות. זה הפריע לו, זה ככה דגדג לו כל הזמן, אבל לא יודע, כן או לא, כן או לא. אגב, מה הבעיה? אז תגיד, מה הסיפור שלך? למה אתה לא יכול להגיד? זה נקודה אחת. אומרת הגמרא, עד שדרשה בן זומא, שנאמר לי, מה תזכור את יום צאתך מארץ מצרים? כל ימי חייך. בסדר? אז כמה שכתוב כל ימי חייך, הגמרא אומרת, אתה יכול להגיד, ימי חייך, מה זה כל? זה לרבות, נכון? וחכמים אומרים, ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך להביא לימות המשיח. עד כאן, מסתמת עם ידעות, אני זוכות את זה, זה היה לפני שבועיים בערך, שבו קראנו את ההגדה. אז בעצם יש מחלוקת עקרונית בין חכמים לבין התנא בן זומא, שאומר, לומדים מהפסוק, כל ימי, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, כל ימי חייך, אז בן זומא אומר, כל ימי חייך, דהיינו, יום ולילה, נזכור את זה גם ביום, ולזכור את זה גם בלילה, ואילו חכמים לא, זה בכלל למשהו אחר. יש פה איזה ריבותה, ריבותה זה גדולה, זה חידוד, זה דבר, דבר שאנחנו רוצים להדגיש אותו. לא רק אנחנו רוצים להזכיר את יציאת מצרים כל הזמן, אלא גם לעתיד לבוא, גם לזה כשיהיה ימות המשיח, גם אז תזכיר יציאת מצרים. בוא טיפה נראה את הגמרא. הגמרא אומרת, אני אמר להם בן זומא לחכמים. טיפה את הדיון ודברים שהיה בבית מדרש. תניא אמר להם בן זומא לחכמים, וכי מזכירין יציאת מצרים לימות המשיח. בן זומא אומר לחכמים, יקירה, מה זה קשור? איך אתה מזכיר יציאת מצרים בימות המשיח? הרי ימות המשיח, זה יהיה כזה אדיר, כזה נפלא, כזה עצום ונשגב. אז מה אתה מזכיר? זה כמו שאדם, לא יודע, זכה, מצא שקל, ואחר כך מצא מיליון דולר. אז מה, יגיד, מצאתי שקל, אבל גם מצאתי מיליון דולר. מה הריבות? כלומר, מה אתה רוצה להגיד בזה? אתה צריך לתת פרופורציות לחיים שלך. אז ימות המשיח, זה יהיה דבר כל כך עצום, כל כך נשגב, כל העולם ישתנה, הכל יהיה כמין מרקחה שונה לחלוטין. אז מה אתה מזכיר את יציאת מצרים שהופך להיות פינץ? אז אומרת הגמרא, ועוד הוא מביא פסוק, ואמר להם, ולא כבר נאמר, הוא מביא להם ממש פסוק, איך אתם חכמים אומרים שמזכיר יציאת מצרים, ימות המשיח. הרי כבר נאמר, הנה ימים באים נאום השם, ולא יאמרו עוד, חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים. לא, הנביא ירמיה, שהיה כידוע באיזה תקופה, בית ראשון או בית שני? ראשון, נכון? הוא נזכר בתנ"ך, תזכרו כלל. כל נביא שמוזכר בתנ"ך, הוא חייב להיות בית ראשון. בסדר? סוף בית ראשון, לפחות חומת הראשון, חגז, חיה ומלאכים, הם ראו את תחילת בית שני, אבל בעיקרון כל מי שמוזכר בתנ"ך, כל נביא שמוזכר בתנ"ך, הוא תמיד היה בית ראשון. בסדר? כמובן שיש עוד כל מיני נועד, אבל זה ככה איזה ציין דרך עקרוני. אז אומר הנביא ירמיה, חי השם, הוא אומר בנבואה, חי השם אשר העלה אתכם, אשר העלה את בני ישראל, ולא יאמרו, לא יאמרו עוד חי השם אשר העלה אתכם מארץ מצרים. לא, לא יפסיקו לומר את זה. מה יאמרו? כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפון, אומר כל הארצות אשר ידחתים שם. זאת אומרת, אומר הנביא, ביום מן הימים תהיה עלייה לארץ ישראל אשר ידחתים מארץ צפון ומכל הארצות אשר ידחתים שם. כידוע שבגלות בבל, לאיפה בני ישראל גלו? בבל, נכון. אז המילה זה לא רלוונטי כל כך לזה, למרות שזה לא מדויק מה שאני אומר. למה לא מדויק מה שאני אומר? למה לא מדויק? היו שתי ממלכות בעם ישראל, נכון? איזה ממלכות? ישראל ויהודה. מתי גלתה מלכות ישראל? מה? בסרט השלישי? נכון, מתי הם גלו? מתי? 720 לספירה? לפני הספירה? לפני הספירה? לפני הספירה? כן, כן, אוקיי. לא, אני רוצה להיות בטוח. פחות או יותר, תקמתי לנו על ציר הזמנים ביחס למלכות יהודה. מתי זה היה ואיזה מלך מלכות יהודה? יודעות? לא קשור לשבעים ספירה. שבעים ספירה זה היה גזל. מספרים זה מצוין. איזה מלך היה במלכות יהודה? יהויכין? לא, יהויכין זה היה סוף מלכות יהודה. חזקיה המלך, יפה מאוד. חזקיה המלך. מי היה המלך ישראל? מתי שהיה גלות עשרת השבטים? מלכות ישראל? מי היה המלך האחרון שמלכי ישראל? מי? נכון? שהיה בן אלה, יפה מה, את מתכוננות לחתום את התנ"ך? משהו, לא תראו. מאופסות. אז הושע בן אלה, הוא היה ממלכי, הושע בן אלה היה ממלכי ישראל, והוא היה המלך האחרון, שבעצם באותו תקופה גלתה, הייתה גלות ישראל, ולא נשאר בעצם אף אחד. עכשיו, סנחריב בא ובעצם הגלה את עם ישראל, גלות מאוד מאוד אדירה, יש אגדות, לא יודע כמה, לא יודע אם זה אגדות, אולי גם היסטוריות כאלה והיסטוריות אחרות שאומרות של, למשל אחינו בני תימן, שהם גלו, אז הם גלו עוד כבר מתקופת בית ראשון, הם היו מגלות של עשרת השבטים, והם לא עלו בגלות בבל, ולכן הם שמעו את המסורות, והמסורות אצלהם הרבה יותר, נפל לזה איכותיות, יותר קרובות למסורת. מכל מקום הנביא אומר, חי השם אשר לא יאמר, שלא יאמר עוד, אשר חי השם אשר אלה אתכם בארץ מצרים, אלא חי השם אשר אלה אתכם מארץ צפונה, ומכל הארצות. אגב, מה זה ארץ צפונה? נו, תעזרי לנו, מה זה ארץ צפונה? מה זה ארץ צפונה? אני לא יכול לדבר, אני אצטנך. מה זה ארץ צפונה? אשור. נכון, לא בבלי קצת יותר מזרחית. בימינו, מה זה ארץ צפונה? רוסיה. נכון? צפונה מפה זה רוסיה. צפונית מזרחית לפה זה רוסיה. אז כתוב שהקדוש ברוך הוא, נבן זומא, הביא להם הוכחה, כתובה מהנביא שמעיד, זהו, לא יזכירו יותר יציאת מצרים. אומרת הגמרא לחכמים, אמרו לו לבן זומא, אמרו לו, לא שתעקר יציאת מצרים מקומה. אמרו לו, יקירי, לא הבנת בדיוק את הנביא. בוא נסביר לך מה הנביא אומר. בוא נתחיל אותו מחדש. אמרו לו, לא שתעקר יציאת מצרים מקומה, אלא שתהה שעיבוד מלכויות עיקר, ויציאת מצרים תפל לו. בסדר? מה זה שעיבוד מלכויות? כלומר, גמר שעיבוד מלכויות. מה זה שעיבוד מלכויות? זה כשהאומות משתעבדים בבני ישראל. ולכן, לצורך העניין, שבן גוריון בא והכריז על הקמת מדינת ישראל, דהיינו שעם ישראל אחרי 2000 שנה חוזר לארץ ישראל שיהיה לו שלטון, מדינה, מלכות, צבא, משפט, תקשורת לצורך העניין, כל הדברים האלה הם מייצרים איזשהו משטח עבודה, נקרא לזה, של מדינה נורמלית שבה עם ישראל מפסיק להיות תחת ברודנות של מדינות אחרות, או אפילו לא רודנות, אבל בשלטון של מדינות אחרות, והוא הופך להיות אחראי לעצמו. כיוצא בזה אומרים לו, אתה אומר, לא יקרא שמך עוד יעקב, כי אם ישראל יהיה שמך. הרי ליעקב כתוב שהמלאך אומר לו, לא יאמר, לא יקרא עוד שמך יעקב, כי אם ישראל, כי שרית עם, עם, עם אלוקים ואנשים בתוכן. באמת כך זה היה, לא קוראים ליעקב? תראו אחר כך, כמעט לא מוזכר יעקב. סתם בפילוח, לא סתם, אלא בעיקרון, תראו בפילוח יפהפה בתנ"ך, תמיד שמדברים בכללות על עם ישראל, מדברים על את השם, מזכירים את השם ישראל. כשרוצים לדבר על פרטים בעם ישראל, מדברים על יעקב. ממש רואים את זה בכל נבואות התנ"ך, יעקב וישראל. אז אומרים, לא שיעקר יעקב ממקומו, אלא ישראל יקר ויעקב תפל לו. זאת אומרת, חכמים רוצים להוכיח לבן זומא שההוכחה מהפסוק שלו היא נכונה. למה? כי באמת מה שהנביא אומר לא יאמר, ולא יאמרו אותך השם אשר עלה את בני ישראל ובני מצרים. הכוונה היא לא שלא יאמרו בכלל, לא שתעקר יציאת מצרים, אלא שתהיה שיבוד מלכויות, שזה בעצם החזרה של כל ארץ ישראל, של כל עם ישראל לארץ ישראל אחרי גלות ארוכה. אז זה תהיה ההיילייט של, נקרא לזה, הגאולה. ואז ממילא היציאת מצרים תצטמצם ותקבל את הפרופורציה הנכונה שלה. עכשיו, רק כאמירה כללית, חתך, נקרא לזה, חתך סוציולוגי, דתי, לא יודע בדיוק תקראו לזה את המילה, את יכולת לעשות לצלכם מה שאתם רוצות, שכביכול, כביכול, ממש כביכול, שהציבור הדתי-לאומי מאמין בחזרת ארץ ישראל לעצו, בגאולה, נננה, ימות משיח, נכון? ולציבור, נקרא לזה, הציבור החרדי, נקרא לזה, פחות מאמין בזה ואומר שזה לא התחלת עדי גאולה, או שזה התחלת עדי גאולה, אבל עדיין עם ישראל נמצא בשימון מלכויות וכו' וכו'. אני לא מדבר על צדדי קיצון של, אני חושב שאורבא דרובא לא נסכימה עם איתם, כמו שהרבי מסתמר, שהוא היה ודאי גדול בתורה וצדיק גדול מאוד מאוד, והוא אהב את עם ישראל. אבל אני יודעתי, הוא טעה בטעות פטלית, שאומר שמדינת ישראל זה מעשה שטן. כך הוא כותב בויואל משה, אתם מכירות את מה, מה שאני אומר עכשיו? הוא מביא בויואל משה, יש לו שוט ויואל משה, הרב יואל סתמר, שהוא אומר שמדינת ישראל זה מעשה שטן, ואני יודעתי, הרב הזה טעה, אבל תדעו לכם שאל תתפסו את זה, כי אני לא מדבר היום על האזויים האלה מסתמר שהולכים והולכים נגד פלסטין, אז הוא אותם באמת, צריך להתפלל עליהם לרפואה שלמה. אבל הרב היה באמת צדיק גדול, ואהב את עם ישראל אהבה גדולה, רק הייתה לו איזושהי פרשנות אחרת, מורכבת יותר. שאלה עקרונית, אז יוצא שהיום אנחנו מזכירים יציאת מצרים? כן, מזכירים יציאת מצרים, נכון? כל יום אתם מזכירות יציאת מצרים, קוראות קריאת שמע, מזכירות יציאת מצרים, בראש השנה מזכירות יציאת מצרים, בפסח, שבועות וסוכות, ודאי אז מזכירות יציאת מצרים, נכון? זמן חירותנו, זכר יציאת מצרים. זמן שמחתנו, זכר יציאת מצרים. זמן מתן תורתנו, זכר יציאת מצרים. זאת אומרת, עדיין מזכירים את יציאת מצרים. למה לא מזכירים את הזכר ליום העצמאות בייר? למה לא מזכירים את העניין הזה? כביכול אפשר לומר שמבחינה, נקרא לזה, רוחנית, אמונית, בן זומא לא צודק. הנה, אנחנו, אם נגיד שעיבוד מלכויות, כמו שכתב, שומר הנביא, שהקדוש ברוך הוא בעצם מחזיר, אשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפון ומכל הארצות אשר דחתים שם, וכידוע זה לטמן דפליג, וזה אין חולק שמעולם לא היה ציבור, תרתי משמע, ציבור, כוונה צבירה, זה ציבור, אנשים בארץ ישראל כמו שיש בדור שלנו. מאז החורבן לא היה ציבוריות כל כך גדולה בעם ישראל, בארץ ישראל, ואפשר להתווכח עם זה או לא להתווכח עם זה, וזו שאלה מאוד מאוד עמוקה. שאלו אתכם ככה, ככה, על פה, מה אתם רוצים? תהיה עוד גלות או לא תהיה? יכולה להיות עוד גלות? לא? איפה כתוב? לא, מה שאת יודעת. אסתר אומרת שלא תהיה עוד גלות. איך אסתר יודעת? אסתר חמה, כבר מהדור הקודם. מה? האם זה מעט מחלוקת בחמי ישראל? יש שרוצים לומר שלא תהיה יותר גלות. ככה מובא בשם כמה גדולים שמביאים הוכחות מפסוקים שלא תהיה יותר גלות. גלות ראשונה, גלות שנייה, לא, כרגע לא, זה לא הנושא שלי, אני לא רוצה לרדת אליו יותר מדי. אבל יש כאלה אומרים שלא תהיה יותר גלות, אבל יש כאלה שחולקים. אומרים לא, לא ברור שלא תהיה יותר, עוד גלות. חנו החרדים מחזיקים את זה מאוד. לא ברור שלא תהיה עוד גלות. פתאום עם ישראל התחרפן לצורך העניין, וחלילה יעזוב את הדד. אז למה לא? אז יאללה, בוא נוציא אותם החוצה לעוד גלות. חלילה לא תהיה ולא יקום, אבל מחלוקת מאוד גדולה בין חכמי ישראל, אין איזה אם תהיה עוד גלות או לא תהיה עוד גלות. מכל מקום, פשט הדברים נראה שחכמים צודקים בוויכוח שלהם ביחס אם כן יתוזכר או לא תוזכר יציאת מצרים. אני חושב שאם אנחנו חזים שזו הגאולה העתידה, ואנחנו הנה חוזרים לראות וחווים את חזרת עם ישראל לארצו, ממילא המציאות מוכיחה שעם ישראל מזכיר את יציאת מצרים, ולכן חכמים צודקים. אבל אומר הנצח ישראל, אומר הספר המהר"ל, אומר סבירה ולאו לחכמים שזכר ליציאת מצרים אף לימות המשיח. ואז הוא אומר למה? כי לא יהיה זכר לסיבה עם המסובב. למה צריך לזכור יציאת מצרים? מה זה מפריע לי? ואלה נגיד לזכור את אשר עשה לך המלאק, זה כדי שתיזהר עוד פעם שהמלאק לא ישר ככה בדרך, ושלא יעשה לך ברדקים ובלגנים עוד פעם. זה תזכור, זה בסדר גמור, זה אפשר להבין, זה מאוד מאוד מתיישב על הדעת. מי שפגע בך פעם אחת, זה יזהר ממנו פעמיים. אבל המצרים, מה יש לי לזכור שהיו אבותינו משועבדים במצרים, והקדוש ברוך הוא גאל אותנו? מה זה קשור? אגב, זה חלק מהברכה שלנו, נכון? בחתימת ההגדה, כמו שאתה בטח יודעות, במסכת פסחים, זה מחלוקת מאוד גדולה, בין רבי עקיבא, רבי תחפון, חכמים, לגבי הברכה האחרונה של ברכת ההגדה, נכון? אנחנו מברכים בברכת ההגדה, אשר גאלנו וגאל את אבותינו ממצרים. אני חושב שדיברנו על זה כמה פעמים. אנחנו גאלנו ממצרים? לא. כן או לא? ניגלנו? לא, לא ניגלנו במצרים. מי שהייתה פה במצרים? לא, לא בטיול, בעבדות? לא, אף אחד לא הייתה פה, אני משאר. אז מילא, למה אנחנו אומרים שער גאה לנו? איך, מה זה קשור אלינו? למה גאה אותנו? אנחנו לא גאה לנו שום מקום, לא היינו במצרים מעולה.
אז
את מה את רוצה להגיד? מה שהגדה אומרת? שאם לא היה הקדוש ברוך הוא אותנו, עדיין אנו ובנינו ובני בנינו משובדים לפרעה במצרים? עלי זה, בפשט הטקסט, זה ודאי צודקת. אבל אני חושב שהעולם עבר המון המון תמורות. אתם זוכרות שפעם היו ממלוקים? אין היו ממלוקים, נכון? כלומר, העולם משתנה. אני לא ברור לי שמה שחזל אומרים בהגדה, עדיין אנו ובנינו, היינו באמת ברמה הטכנית, עדיין היה איזה פרעוני אידיוט שיושב ומכה בשוט עלינו, לצורך העניין. מה, הם לא היו, האימפריה הזאת הייתה נופלת? הייתה נופלת. אלא אם הקדוש ברוך הוא לא היה גואל אותנו, כלומר, היינו במציאות, הצ'יפ שלנו, היה מציאות של מה? של עבדים. לא הייתה לנו את הפלטפורמה הנפשית, המנטלית, של בני חורים. בעצם הזיכרון שחכמים אומרים עכשיו צריכים לזכור, זה נקודה מסוימת שבו עם ישראל היה עבד ואז הוא הפך, עשה איזו טרנספורמציה למציאות הרוחנית שלו, מעבר לצד הפיזיולוגי, למציאות הרוחנית ויצר מציאות של ממצב של גלות ממצב של גלות למצב של גאולה, ממצב של עבדות למצב של בן חורין. ועל זה אומרת המשנה לעניות דעתי, על זה אומרת האגדה, שאם לא היה גואל אותנו, עדיין אנו ובנינו היינו משעבדים לפרעה, אף פרעה זה יכול להיות אובמה לצורך עניין. זה לא משנה איך תגדיר את השם הטכני שלו. כידוע, שהיו המון פרעונים, זה לא היה שם שלהם. פרעה זה שם מקצועי נקרא לזה, בסדר? ככה היו קוראים למלאכים במצרים. היו המון 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 פרעונים במצרים. זה לא היה אותו בן אדם. אבל המציאות שאתה משובד, זו המציאות הרוחנית, והיא הקטסטרופה. ולכן אתה צריך לזכור, אומר המהר"ל, את העניין הזה של יציאת מצרים. למה? כי אם אתה לא זוכר את העניין של יציאת מצרים, אתה לא מייצר לעצמך את המציאות, את הפלטפורמה, את המצע, את המשטח עבודה, שבו אתה עובר ממצב של גלות, מצב של עבדות, מצב של נכות מנטלית, בלי שום בחירה, בלי שום עוצמה שלך כבן אדם, וממילא אתה הופך אחר כך להיות בן חורין, אדון לעצמך, מחליט לעצמך, אתה יכול גם להיות בן אדם, ולא איזה יצור מעליך על שניים, שכל היום עושה מה שאחרים אומרים לו. אתה אדון לעצמך חופשי, להחליט, לבחור, להעצים את המציאות הרוחנית שלך. ואם אתה לא תזכור את יומצאתך מארץ מצרים, אומרי חכמים, בנקודה מסוימת, אתה תאבד את הצ'יפ הזה, אתה תאבד את המציאות שבה פעם היית עבד ועכשיו אתה בן חורין. אם אתה לא יודע מה זה להיות עבד, אז אתה גם לא יודע מה זה להיות בן חורין. כי אם אתה יודע מה זה עבד, אז הנה עכשיו אתה בן חורין. אם אתה לא יודע מה זה עבד, יכול שכל לכם אתה עבד ואת אפילו לא יודע שאתה עבד. ולכן אומר המהר"ל מוכרח שאדם יזכור את יציאת מצרים. כי למדרגה, אני במהר"ל במקור 2-3, בשורה השנייה, כי מן המדרגה שקנו ישראל שיצאו ממצרים, יקנו עוד מדרגה יותר עליונה, ואם לא, שהוציאנו ממצרים ולקח ישראל עולם, לא זכו לאותה מעלה עליונה שיקנו לעתיד. אם לא נזכור את יציאת מצרים, לא נקנה את המעלה העליונה שיקנו לעתיד, שזה הגאולה העתידה. כי יציאת מצרים היא סיבה בעצם אל הגאולה העתידה. יציאת מצרים זו הסיבה שבה אדם יכול להגיע לגאולה שלמה. אם לא תבין את גאולת מצרים, לעולם לא תבין מה זה גאולה. לפיכך, כשישיב בן זומא אל דברי חכמים וכי מזכירים יציאת מצרים לעתיד, והלא כתיב הנה ימים באים וכולו, כמו שראינו בנביא, כשמזה יש נוכח שלו, נזכר את יציאת מצרים לעתיד, ועל זה ישיבו לו חכמים, לא שתהיה יציאת מצרים עיקר, אלא שיהיה שיבוד מלכויות עיקר, ויציאת מצרים תפל לו. למה? בכל זה מפני שאי אפשר שיהיה המסובב ולא הסיבה. אם אין סיבה, אין מסובב. סיבה וסובב, הרבה פעמים לשון מערד, הרבה פעמים זה עניין כזה של סיבה ותוצאה, או מציאות כזאת של דבר המחויב, מציאות קודמת אליו, זה סיבה ומסובב. הסיבה זה העיקרון של מצרים, של שיבוד מצרים, מסובב, הכוונה, התוצאה שיצאה משיבוד מצרים, שזו הגאולה, ממילא אתה שייך בגאולה העתידה לעתיד לבוא. אז מקודם שאלנו מה העניין של הזכירה, ועוד, הרי יש מצוות דאורייתא למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים. עכשיו, אם נפסקה ההלכה לצורך העניין, כבן זומה, ולא יזכו, ולא תזכר יציאת מצרים. אז מה בעצם קורה? מוחקים מצווה אחת מהתורה? אפשר למחוק מצווה אחת מהתורה? לא. מה, התורה היא תשתנה בימות המשיח? משיח יבוא עכשיו. צורך עניין בעזרת השם, במהרה בימינו אמן. אז מה? אז ימחקו את המצוות? אומר המהר"ל, למען דבר שאין מזכירים יציאת מצרים, ויהיו בטלים כמה מצוות, כמו פסח, מצה, ביור חמץ, שנאמר אצל זה, למען תזכור, יוצא יוצאתך בארץ מצרים, כל ימי חייך. כל העניינים האלה, של יציאת מצרים, פסח, מצה, כל הדברים האלה, יהיו בטלים. מאחר שאין מזכירים יציאת מצרים, לימות משיכנו, תהיה מצווה זו בטלה. אומר המהר"ל, איך יכול להיות כזה דבר? מה זה, איך אדם, או בן אנוש, יכול למחוק מצווה מהתורה, שהיא רוחנית ושממית ונצחית? הרי הרמב״ם אומר שאם אדם, אחד מאמוני העיקר, מ-13 העיקרים, וההגדרה לאדם שהוא זכה לתחיית המתים, זה אם הוא מודה במשה אמת ותורתו אמת, ואם הוא מוחק, הוא אומר אפילו עוד אחת לא אמת מהתורה הזאת, או שתימחק לעתיד לבוא, אז הוא לא יקום בתחיית המתים. אז הוא אומר, ולירא עדיו לבן זומה, לא שתהיה הזכרת יציאת מצרים בטלה, כי יציאת מצרים היא התחלת ישראל, שיהיו לשם יתברך. ופה נכנס לנקודה אחרת, הוא אומר, בעצם יציאת מצרים, זה לא כמו שהזכרנו מקודם, כדי שתבין מה זה גאולה, כדי שאפשר בכלל, תבין לאיפה לשאוף, למה בכלל, מה לרצות. סתם עומד עליך איזה נאצי, והורג אותך. אתה יכול להגיד, טוב, אוקיי, זה דרכו של עולם. החלש, החזק, סליחה, שורד, ולא, אוכל את החלש. אבל לא, אתה צריך לחיות במציאות כזאת, שאין מציאות שאדם ישאבד לך, אתה צריך להיות בן חורין בנשמה. אז מזכיר המער, אומר המהר"ל, ואין חילוק בין בזמן הזה לימות משיכנו, ואין צריך ריבוי אל ימי ימות משיכנו, שלעולם יש לזכור ההתחלה היא יציאת מצרים. ולכן אומר המהר"ל, המציאות הזאת של יציאת מצרים וזכירת יציאת מצרים היא מחויבת המציאות, כי אם תיפסק ההלכה כמו בן זומה, ממילא מוחקים את התורה. אז ממילא הוא מביא הוכחה עקרונית שלא יכולה להיות מציאות כזאת שלא תזכר יציאת מצרים. או מחמת זה שלא תתבטל מצווה מהתורה, פעם אחת, דבר אחד, דבר שני, יותר עקרוני, כי אם אתה מבין מה זה גלות ואתה יודע מה זה גאולה, ממילא יש לך מה לשאוף לטובת הגאולה. זה עקרון מסוים שאדם מחויב להבין שיציאת מצרים היא מחויבת, סליחה, שגלות מצרים היא מחויבת, ומילא גם יציאת מצרים היא מחויבת, וגם ההזכרה שלה. זה שאבותינו גלו ממצרים זה מצוין, אבל לנו, כשו זיקה ישירה ליציאת מצרים, אנחנו צריכים להבין שאנחנו, אנחנו אומרים במראותי מקודם, בברכת ההגדה אשר גאלנו וגאל את אבותינו, כל אחד יש לו גאולה. כל אחד נגאל מיציאת מצרים. מצרים זה לאו דווקא הפרעוני שעומד וחובט. כל אחד יש את המצרים שלו. אם ברמה, אנחנו בימים אלה של ל"ג בעומר, של ספירת העומר, בימים אלה שכל אחד שמתכנן לקראת מתן תורה, אולי פה המקום להזכיר ש... מחמת ריבוי ה-SMS שקיבלתי, אני שמתי לב, לא, לא רק מפה, שמתי לב, שהמון אנשים מעסיקים אותם הימים האלה, מה? מוזיקה, אפשר לנגן? אי אפשר לנגן. אפשר לחדש? אי אפשר לחדש. חוץ מכבודכם, זה לא רלוונטי אליכם. אפשר להסתפר או אפשר להסתפר? אפשר להתגלח או אפשר להתגלח? כלומר, בלצערי, אני חייב להתגלח, אולי זה תקלה בי. אני לא קיבלתי עד היום אס-אמס. הימים האלה הם ימים מדהימים, נכון? הם ימי ספירת העומר, הרמב"ן אומר, פרשת, סוף פרשת אמור, שהימים האלה הם ימים שבהם קדושה ומעלה כמו של חול המועד. ימים אדירים, מדהימים. אנחנו ביום השני של פסח הבאנו קורבן שהיה בית המקדש. איזה קורבן הביאו? את קורבן העומר. ממה הוא עשוי? משעורים. למה דווקא משעורים? שזה מאכל בהמה. כלומר, המאכל הכי נמוך, הכי ירוד. ובשבועות נביא את מה? את שתי הלחם, שזה עשוי מחיטה. וזה מאכל אדם. חז"ל אומרים שאין תינוק נכנסת בו דעת, בתינוק אין דעת עד שהוא אוכל דגן. כלומר, המציאות הזו של אכילת דגן, חיטה, היא מציאות שזה הגדרה של מה? של בן אדם עם דעת, עם חוכמה. כלומר, אנחנו מתחילים מהדרגה הכי נמוכה, ו-49 ימים אנחנו עולים ומתעלים עד קבלת התורה מחדש. אז צריך להבין, כמו שאנחנו מדברים פה, שזה לא פעם לפני 3,330 ומשהו שנה, מתי היה מעמד הר סיני אגב? סתם בלוח העברי? נכון.
תאריך כאילו?
כן, 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 תאריך. לא, לא, לא. תאריך בשנים, בשנים. אנחנו בהי אלפים תשע"ז, אז אני אגיד לכם. 1948? לא, זה אברהם אבינו נולד. בית אלפים, בית אלפים זה 2000, אנחנו בהי אלפים זה 5000, אז בית אלפים, תף, מם, חטא. אוקיי? תף, מם, חטא, 448. 2448 לבריאת העולם, קיבלנו את התורה. מה? כן, היית קרובה. אז 2448, זו הייתה שנת קבלת התורה. אגב, למה אין תאריך? בנו שעה שעברה צריכות לזכור. אין תאריך, כי קבלת תורה לא יכול להיות בתאריך. מה שאנחנו היום עושים את זה בו' בסיוון, לא כתוב בתורה. סתכלו בתורה, לא כתוב. כתוב בסוכות שזה בתדווה, כתוב בפסח שזה תדווה, שבועות לא כתוב תאריך. סתכלו בכל התורה, לא מוזכר תאריך. אם מוזכר, סימן שזה לא התורה. לא, אנחנו לא מדברים על אותה תורה. למה אין תורה בקבלת תורה? כי לא שייך תאריך. אתה לא יכול לקמת את התורה לזמן מסוים. אבותינו קיבלו את התורה, וגם אנחנו מקבלים את התורה. עד היום לא קיבלתי אס-אמס, אני לא הבאתי את התקלה. עד היום קיבלתי הרב, אנחנו קמים לקראת מתן תורה. עכשיו, מתן תורה, כל אדם צריך להשתכלל, להתקדם, להתקדש, להתאר. בעזרת השם, כולכם, רובכם המוחלט, זה השם, עודות לפני חתונה. זה לא מגיעים לחתונה, שלום, אני מתחתן את היום. נכון, שכנות, וזה, ובחין סמלה, וריעות, ועד שמוצאים את כבודו, חולו וחולו, זה לוקח זמן. אז מתכוננים לזה. אז מה? התורה זה לא חתונה? ודאי שזה חתונה, ודאי מתכוננים לזה. עדיין לא קיבלתי, המון שאלות אחרות כן קיבלתי, וגם שאלות בינו לבינה, או שאלות בענייני ייעוץ בזוגיות. אני לא קיבל, איזה קבלה טובה אני אקבל לקראת מתן תורה, או אקבל לקראת מתן תורה. איך אני יכול להתעלות, לנטש את עצמי, או עדיין אני אקבל את התורה. אנחנו קבלים את התורה. אנחנו קבלים את התורה. צריך להבין שאנחנו קבלים את התורה. לא היה ולא יהיה לעולם מתן תורה כמו שיהיה בעזרת השם בתשעיים זן, או כמו שיש שנה שעברה לצורך תשעיים ו'. לא היה, לא היה ולא יהיה. זה מתן תורה מחודש. נכון, אין את משה רבנו, אין את כל השור של עננים ושופר, וכל שופר חזק מאוד, משה ידבר ואלוקים ידבר, אין. אבל מה? יש מציאות רוחנית שקבלת תורה מחדש. כל אחד באשר הוא, בין איש ובין אישה. אל תחשבי, אני אישה לא משנה שהוא יקבל את התורה. לא. גם אישה מקבלת את התורה, במחויבויות שלה, בעוצמה שלה, ברוחניות שלה, בקדושה שלה, בתוספת שלה, בשלד העצום שנקרא עם ישראל. כל אחד ואחד יש לו את הנקודה הזאת. וזה, פעמים אני מרגיש שאנחנו מתמקדים בכל הקיר היפהפה הזה, במה, הנקודה השחורה הזאת. ספירת העומר, אז מה, אז אסור להסתפר, שכוח. אל תתעסקו, נכון, בסדר, יש את הנקודה הזאת. תנו לו את המימד שלו, את זה גם משהו לצורך עניין. נקודתי, שהוא נגמר, לא נגמר בלג בעומר, וזהו. סתכלו על הדברים בפרספקטיבה יותר, פרספקטיבה יותר רחבה. לא בכדי חז"ל גזרו את העניין הזה. למה? הרי היו גזרות, המון המון היו גזרות, ורציחות חלילה, לא, לא תקום פעם נצרה. מה היסוד והעניין? למה דווקא תלמידי רבי עקיבא גזרו? מה, מה? למה דווקא רבי עקיבא? עם כל הכבוד ברכה, ויש המון כבוד ברכה, למה תלמידי רבי עקיבא? מה היסוד? יסוד אומרת הגמרא שהיה עולם שמם, כשמתו תלמידי רבי עקיבא היה עולם שמם, נכון? 24,000 תלמידים היו תלמידי רבי עקיבא ומתו כולם. והיה עולם שמם. עד שבא לרבותינו שבדרום, רבי מאיר, רבי יוסף וכולו וכולו ולימד אותם את התורה. זאת אומרת שאם לא היו אנשים, תלמידים, אותם 5 תלמידים של רבי עקיבא, אז העולם היה פסק, העולם היה, כי בעצם אין המשכיות לתורה. נכון, אומרת הגמרא, כולו אליבא דרבי עקיבא, ומסתום את הקיום, מכיר את הגמרא בשבת פחי, שמשה רבנו עולה לשמיים, ואז הוא ראה לו דור דור ורשעיו, דור דור וחכמיו, ואז הוא הגיע למי? לרבי עקיבא, והוא נכנס לכיתה, הוא מסתכל לרבי עקיבא, ומה? הוא לא מבין כלום. כלום לא מבין. מה? אני לא מבין שום דבר. הוא נורא נורא... נורא הצטער על זה. ואז הוא אמר למשה רבנו, אמר לקדוש ברוך הוא, הנה יש לך מישהו הרבה תוגע, אתה לא מבין, לא... סינית, אני לא מבין כלום. והוא היה דורש תילי תילים בכל קוצו וקוצו שלו, שמשה רבנו יוצא רבנן, לא היה עשה את זה. עד שהוא שמע את רבי עקיבא, שאחד התלמידים שואל אותו שאלה, אז מה אמר לו? הלכה למשה מסיני. בזה נרגע דעתו של משה רבנו. גם דעתם נרגע, כי דעתי לא נרגע. כי מה זה קשור? הוא עונה טענו חיטים, ונענו לצא שיטים עומדים. הוא אמר לו, אני לא מבין שום דבר, אז הוא אמר לו, זה הלכה למשה רבנו מסיני, אמר לו, מצוין, זה הלכה למשה רבנו, אבל לא מכלום. אז איזה תירוץ זה? למה נרגע דעתו של משה רבנו? לא יודע. אז הנקודה היא, אל תסתכלו, מי בא זה יום קטנות? אל תסתכלו על הקטנות, תסתכלו על הימים המיוחדים, המדהימים, הנפלאים האלה. טוב, אז אין חתול, זה באמת אדיר. ולכן, לצורך העניין, חזל כן רצו לנער אותנו. הרי הגזרות האלה שתספורת, חתונה, כל הדברים האלה, זה לא דיני דגמרא, הגמרא לא גוזרת את זה, זה תקנות הגאונים. רק לצורך העניין, יכול להיות שבזמנם, 1,000 שנה אחר כך, אוקיי? לא 1,000 שנה, סליחה, פחות, בסביבות 700 שנה, 800 שנה אחרי הגזרות האלה של רבי עקיבא, זה תקנות הגאונים. כנראה שהם ראו שהטרגדיה והעוצמת הטרגדיה הולכת ומתעממת בעם ישראל, והם רצו לתפוס אותנו ולנער אותנו, הלו. לא פשוט, לא פשוט שמתו תלמידי רבי עקיבא. כל התורה יכלה להיעלם, להימחק. ולכן רצו לנער אותנו בלימוד התורה. מה? צריכה שגלשתי על זה ככה. נכון, נכון, לכן אני אומר, לצערי אני מרגיש, צודקת. אני מרגיש שזה נקודה מסוימת שבה פספסנו את המעלה של ספירת העומר. מתי מתרגמים לספירת העומר? באזור ראש חודש סיוון, המקדימים שביניהם. אנחנו קצת פספסים, אבל צריכות להבין שכל יום ויום, יש 49 ימים ו-49 מדרגות, ספירת העומר היא לא בכדי, זה המצווה היחידה שמצווים לספור, אין שום מצווה אחרת. אני לא חושב בראשונה, גם מצוות ספירה לגבי שבת, אבל אין שום מצווה בתורה שאנחנו רואים שספור. דווקא פה אני רואה ספרת לך 7 שבועות, חולו, תורה מדגישה את זה, ויש מחלוקת אדירה בין חכמים, מצווה לספור את הימים, מצווה לספור את השבועות, ואנחנו עוסקים גם את הימים וגם את השבועות. מה כל התורה, מה זה בסדר, זה סוכות, ולא ראינו שצריך לספור מסוכות עד פסח. העניין של הספירה זה להכניס אותך למוד מאוד מאוד גבוה לזה שאתה כל יום צריך להתכונן לקראת מתן תורה. לא לזכור, עוד מעט יש מתן תורה במדרשה, שבועות במדרשה, זה דבר נפלא, זה דבר אדיר, אבל אתה צריך להתכונן לשם, להגיע לשם ולא ללחות לתוך העניין הזה.
אבל למה באמת אנחנו חושבים בתוך הבלות?
נכנסים, סליחה, לא בטוח. למה זה לזה? לא, להפך, זה תפיסה תודעתית, לא, אנחנו גדלים, זה נכות מנטלית, זה לא נכון. אני רוצה לשרש את הרגע, לא, זה שני דברים שונים. זה מה שזה, יש נקודה מסוימת שבה אורך חזד, שמה, כיוון שהייתה כזאת טרגדיה בעם ישראל, תהיה עם תודעה, היה פה משהו לא נורמלי בעם ישראל, אגב, זה קשור ללימוד התורה, שעוד שנייה אתה תקבל אותה. זאת אומרת, יש פה איזה קונפליקט בין לימוד, בין קבלת התורה שאתה מתכונן אליה, וכולך באורות עליה, ופתאום היו גדולי עולם, שבראשם היה גדול העולם שכולו אליבא דרבי עקיבא, כל התורה שבעל פי אליבא דרבי עקיבא, משהו התפקשש פה. דיברנו עכשיו כמה פעמים, בכל אופן, מי שהיה, אולי שאני קודם, לא זוכרים שנה, על דמותו של רבי עקיבא, שהייתה דמות, אני חושב שהכי דרגית בעולם היהודי. נכון? לא היה דמות טרגית כמו רבי עקיבא, שיכל לקחת את זה לצד הכי טרגי שבעולם, והוא אותו רבי עקיבא, שהוא תמיד, תמיד, תמיד קם וצמח מחדש. הוא רבי עקיבא ש-40 שנה היה עם הארץ ולא סבל את התלמידי חכמים. ואחר כך רבי עקיבא שלא ידע כלום ולמד. ואז פתאום כל עולמו חרב עליו. 40 שנה לומד תורה, מלמד תורה, הכל 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 נחרב, נמחק. כל בנם שפוי היה מתאבד. לא, רבי עקיבא לא מתאבד, יורד למטה, מלמד עוד תלמידים. שתי נשים מתות עליו בחייו, הוא מתחתן עם אישה שלישית, ומה ה-happy end של רבי עקיבא? ביום האחרון נתנו לו מתנה, בשרות ובשקות של ברזל. לא הייתה דמות יותר כביכול, אם אתה מסתכל ברמה, נקרא לזה האנושית, הכי טרגדית, ברמה הרוחנית, האדם שתמיד, תמיד, תמיד, תמיד ידע לצמוח דווקא מתוך המשבר, אותו רבי עקיבא שהלך עם חכמים, הם במסכת מקום, נכון? והם נכנסו להר הבית וראו שועל יוצא מהר הבית. והתחילו חכמים בוכים, מה רבי עקיבא יושב, רבי עקיבא עושה? צוחק, מה הוא נהיה סטנדאפיסט, מה אתה צוחק? עכשיו הר הבית, כולו חרב, שועלים מהלכים בו, אתה צוחק. טוב, בזו שרבי עקיבא היא באמת דמות מאוד מאוד מיוחדת. אבל, וזה הנקודה הרוקת, זה טרגדיה שהייתה בעם ישראל. מצד אחד, אדם יודע להתנהל בשני נתיבים מקבילים. צד שני, מעבר למציאות הזאת שהיה פה משהו לא נורמלי, לא שפוי באומה שלנו, מעבר זה, תוך כזה מקביל, תתכונן, תתארגן, לקראת מתן תורה. זה לא סותר אחד השני. ואני מרגיש שאנחנו איבדנו את הנקודה הזאת, וזה הפך להיות בעצם הפוקוס של ספירת העומר. מה? הם יאבלו אותו. נו, באמת. חבל, חבל, כי מאבדים את הנקודה מאוד 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 מרכזית. זה נקודה שולית, שולית שהפכה להיות הסנטר של הימים האלה. טוב. על הפסוק, כולך יפה, יפה רעייתי ומומן בך. סוג בשיר שירים, אגב, זה סור מאוד, מאוד, נורא, כביכול, הוא מפרגן, נכון? אבל זה כמו שאדם יבוא לשתות, נגיד לה, אשתי, את מנמת, איזה יופי, את לא צולעת. זה מה שכתוב, כולך יפה רעייתי, מה? הוא מומן בך. אתה רוצה להגיד שהיא יפה, אתה רוצה שאין בה מום, מצוין, אז מה אתה, סגן, אז מה אתה אומר שאין בה מום? זאת אומרת, מה אתה אומר שהיא יפה? זאת אומרת שאין בה מום. אז איפה היופי מתבטא בזה שאין במום? מה, 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 מה חזל רצו להגדיר לנו? מה שלמה המלך רצה להעיר לנו? אתה יודע שיש מחלוקת מאוד 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 אדירה, מחלוקת מאוד מאוד עצומה, בין אחינו החרדים, לבין התפיסת עולם שלנו. אמרנו מקודם, אחינו בני החרדים לא תמיד תופסים את העניין הזה של גאולה ועם ישראל ותחיית צמיחת ותחיית ראשית גאולתנו וכולו וכולו, תופסים את הנקודה הזאת שיש בה עם ישראל. ואנחנו ברוך השם, מקווה שאנחנו לא טועים, אבל נסתכל על זה בוודאי בצורה מאוד מאוד רוחנית, בצורה מאוד מאוד יפהפייה, נכון? אנחנו לא מתעלמים, וזה מה שמסביר רב קוק, לצערי לא הבאתי אותו פה, זה מזכיר רב קוק בעולת ראייה. תסתכלו שם על הפסוק, כולך יפה רעייתי ומומן בך, ששני דברים שונים. רק מי שמבין שכולך יפה רעייתי, זה לא שהוא בא לציין פה מום. להפך. הוא בא להגיד, אני יודע שיש מומים, אין מושלמות. בסדר, יש לנו בעיה, יש בצלם, ויש עוברים שתיקה, ושמאל, וימין, וצערנו שלטון שהוא לא בדיוק איתנו, ובתי משפט הם עדיין לא שופטים לפי החושב משפט כידוע ובן עזר, והרבה הרבה רחוק משם, ישפטו לפי החוק האוטונומי, עוד שנייה נראה את זה, וכל החוקים לא יזכירו את החוק העברי. אז מה היסוד? אז אפשר באמת להסתכל להגיד, אז מה שווה? לא שווה שום דבר, סתם עשי שטן, כמו שאמר מי שאמר. אבל אני רוצה מסתום מכירות את זה מזמור יוטט של הרב ציודה. למדתם, שמעתם, דיברתם איזה מסתום, איזה עבר לכם ליד האוזניים, לא? לא? יש מזמור יוטט בתהילים, נכון, על שמיים מספרים כבוד אלו מעשה אדם הרגיד הרקיע. הרב ציודה בשנת תשעים כבזן, ביום העצמאות, אין ביה, כמה ימים לפני ששת הימים, נתן דרשה מאוד 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 סוערת, זה ידוע, כותב לו, הוא קורא לו המזמור היוטט של מדינת ישראל. אני מציע לסתכלו, זה מסתומש את זה באינטרנט, או במי שיש לו אוצר החוכמה, באוצר החוכמה שם מובא דבר תורה ארוך, מדהים. הוא מדבר על העניין הזה שנכון, הנה זכינו ויש לנו יותר ישראל, אבל איפה שכם? ואיפה חברון, ואיפה כמובן ירושלים השלמה, וזה מה, כמין דברי נביאות. ואחרי שלושה שבועות בערך, והכל היה בידיים שלנו. כלומר, הוא אומר, איך אפשר בכלל להיות שמח על העניין הזה, מצד אחד, מצד שני, אנחנו כן שמחים על ארץ ישראל. ואז הוא מציין, הוא אומר ככה, אני היפחתי קצת את המובאות שהוא הביא שם, כי אני רוצה לדבר עכשיו על העניין הזה של התפיסה של גאולת עם ישראל, אם זה גאולה, זה לא גאולה, אם זה גאולה שלה, אלה אנו מצפים. אומר כבר, למעלה ציינו, למעלה בתחילת דבריו, כי לחרפתנו ולצערנו, חלק ניכר מהציבור שלנו, אומר הרב, איננו מאמין במעשה השם הנגלים לנו כן. ואז הוא אומר, כן, כדאי לומר פעם אחת דברים ברורים, ולא להיות פוסחים על שתי הסעיפים. הוא אומר ככה, חוסר אמונה יש כאן. כפירה מתלבשת בלבוש של חרדיות וצדקות. בסדר? כופרים, הקוראים לאחרים בשם זה, בכל הפוסל במומו פוסל. אומר הרב צבי יהודה, אומר יסוד מאוד גדול. אומר שלצערנו יש גם במחנה שלנו אנשים שהם פוסחים על שתי הסעיפים. לא, עם חוסר אמונה. הם לא ברור להם העניין הזה. שהאם זה שחזרנו לארצנו, וזה שהמנדט נתן לעם ישראל לבנות את, לחזור לארץ ישראל. הרי לא נורמלי. תמיד האומות העולם, אומות המחוזות היו כנגד עם ישראל. תמיד הם היו כנגד עם ישראל. בדרך כלל הם לא היו בעד. אגב, רואים את זה עד היום. בדרך כלל שיש הצבעות נגד מדינת ישראל, אז הפילוח מאוד מאוד פשוט. רוב המדינות מצביעות נגד מדינת ישראל, נכון? ומי מצביע בעד מדינת ישראל? מדינת ישראל. ארצות הברית, לפעמים כן, לפעמים לא. ומי עוד? מיקרונזיה, נכון? איפה מיקרונזיה? איפה היה גם בעולם? בספר של רב בגד שם, אני מכיר עוד את זה. איזה מדינה שכוחה, אני לא יודע אפילו איפה היא נמצאת, שכוחת אל. מישהו מהחליטה להיות עם עם ישראל, בסדר, שכוח להם, כל הכבוד להם, זה באמת מחמם את הלב. אבל פחות או יותר זה החלוקה. ופה במדינת, בהכרזה של מדינת ישראל, אגב, רק שאתם שתדעו, בהכרזה של מדינת ישראל, רוסיה הייתה בעד, וארצות הברית הייתה נגד. מה, אין מניע, סליחה. זה לא היה כזה פשוט כמו שהיה טריוויאלי, שזה ארצות הברית ישר איתנו, מה שנקרא, יד בעד. בכלל, בכלל לא פשוט, להפך. זה היה, כמובן, זה הרבה הרבה פוליטיקה, אבל בסדר, ככה הקדוש ברוך הוא גזר חוכמתו התברך. אז אומר הרב, אז יש כאן כפירה מתלבשת ללבוש של חרדיות וצדקות. כופרים, קוראים לאחרים בשם זה שאנחנו כופרים, וכל הפוסל במה פוסל. זוהי כפורה בתורה שבכתב בדברי נביאנו, ותורה שבעל פה, אשר ביארו לנו מהקץ המגולה, בשעה שארץ ישראל נותנת פריה בעין יפה ובשפע. נכון, מסתור, אתם מכירות את התייר מרק טווין, היה פה בארץ ישראל ב-1887, אם אני לא טועה, נכון? 1889. היה, תהיה מדינת ישראל, והעברה את הארץ חרבה ושוממה, מה במדינה הזאת אי אפשר לגדל כלום, שום דבר, לא ראויה לשום דבר. זה מתועד בספרים. אחרי כמה שנים, הגיעו שרה אהרונסון ונילי וכולו וכולו, והתחילו להפריח ו... לקומם את מדינת ישראל. 60-70 שנה, אותו בעזרת השם, לגאולתנו. מדינת ישראל, אם אתם לא יודעים, זאת אומרת שכן, היא פחות או יותר המקום הראשון, שני, תלוי באיזה דברים, מבחינת התפתחות טכנולוגית חקלאית, המון 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 דברים, מקום ראשון בעולם. מדינת ישראל, שהייתה שממה ולא היה בה כלום, מה שהיית זורע, היה מת, הפכה להיות המעצמה הכי גדולה בתבל, הקטנה, אבל הכי גדולה בתבל, מבחינת המצאות טכנולוגיות חקלאיות, נאמבר 1, כל העניין הזה של טפטפות, מי המציא? מדינת ישראל, לזרוע באדמות לס, שבעזה תיבנה ותיקונה מימים ממנו, אמן, מי המציא? מדינת ישראל. כלומר, לקחו את מדינת ישראל, והמציאו כביכול מחדש את הגלגל. והמדינה הקטנה שלנו, את החיטה הננסית, לא יודע אם אתם יודעות, אבל פעם בזמנם היה חיטה מאוד 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 גבוהה, ולכן כיוון שהייתה מאוד גבוהה, אז המים עד שהם עולים לחיטה, אז כבר החיטה מתייבשת ונהיית מצ'וקמקת כזאת וקטנה. אז מי המציא את החיטה הננסית? נכון? הוא המציא את החיטה הננסית, אהרון אהרונסון, בחווה החקלאית שיש לו, שהייתה לו. הוא המציא את העניין הזה, ומאז התחילה כל ההתפתחות הטכנולוגית הזאת של להיות ממש ממש בדור הזה שהנביא אומר, ואתם הרי ישראל, ענפיכם תתנו, ענפיכם תישאו, כי קרבו עמי לבוא. צריך להיות במחילה עיוור במקרה הטוב, במקרה הפחות טוב, להיות באטימות רוחנית, לא להביא את המציאות הזאת. הנביא אומר לך במפורש, הגמרא גם במסכת סנהדרין מביאה שם, אני לא טועה, דף צדיק ב', אומרת מה הסממן הקלאסי של הגאולה. זה הסממן הקלאסי. אומרת, אתם, שבני ישראל יחזרו לארצם, הפירות ייתנו תנובה בשפע. עם ישראל כידוע, אחד הצניות הכי הכי גדולות של כל מיני פירות, ואגב, הפירות שאתם רואים בשווקים, הנוצצים, היפים כביכול, סתם שתדעו, זה הפירות second level, זה הפירות דרג ב'. הפירות היפהפיים, המשובחים, הולכים לייצוא. הם לא הולכים לפה. תחשבו מה באמת מדינת ישראל מייצרת, מדינת ישראל כל שנה מבחינת, בגלל ברוך השם, השפע הגדול, מאות טונות של פירות וכדומה היא מאבדת. שאלה מאוד גדולה, בתש גדול, בתחשיב, זה המון המון, זה לא כזה פשוט להגיד בעל תשחית, מצד שני, אם יהיה שפע כזה גדול, כלומר, גם, יש שפע גדול, אבל גם אם אחר, אז הפירות ימחו באגורות, מלא לא יהיה שווה לחקלאים לגדל, המון המון גם עניינים של כלכלה ומסחר, זה לא העניין פה, אבל הנקודה היא שצריך להבין שזה הנקודה הקלאסית, זה הדוגמה, או ה... המילה, אבל זה מבחינתנו הראייה, הראייה הקלאסית, הראייה הקלאסית לזה שהנה עם ישראל חוזר לארצו, הנה הפירות נוטים את העצים נוטים את פירותיהם. ואז אומר, כיצד מזים הם פניהם ומתחצפים כנגד גדולי ישראל, האם היה רבי אליהו גוטמאחר, אחד ממש מגדולי מחיזה הגאולה, רמאי חס ושלום, אמר מי שאמר כי טיפש הוא מי שחושב שזו התחלת הגאולה, ככה מאוד יוצא עליהם, היו אנשים שאמרו שמי שחושב שזו התחלת הגאולה, שעם ישראל חוזר עצמו, אז הוא טיפש, הם דיברו על גדולי ישראל. האם יהושע, רבי יהושע מקוטנה, בעשות ישועות מלכו, היה טיפש? כפירה זו במעשה ישראל ובחסדיו עמנו מתלבש על דלבוש של צדקות מרושעתי, המעכבת את הגאולה, את דבר השם, מלבוא ולהתגלות בעולם. גם בחוגים שלנו, מערב, ישנם כאלו המסיסים, החוששים, מליפול, בספקות, אך עלינו לזכור, אמונה אינה ספקות. הוודאי שמו כן תהילתו, אומר הרב, זה משפט אלמותי, הוודאי שמו כן תהילתו. אמונה זה לא ספק. אני לא יודע, זה אולי גאולה, אולי לא גאולה, אין לנו כוח לתקן, להגיד, לא להגיד, הלד. זה כל מיני פועל שטיקים, תגיד הגן מלא, הלל חסר, בסוף התפילה, לפני התפילה, בחושר, מי זה... אם אתה מבין שזה מעשה השם, וזה גאולת עם ישראל, והקדוש ברוך הוא גאלנו, ואתה מברך, ואתה מתפלל לקדוש ברוך הוא, כן השם אלוקינו אבינו לרגלים אחרים ולמדים אחרים, וכולו וכולו, אז איך אתה יכול להגיד אחר כך שזה לא גאולה? איך אתה יכול להתחבא בכל מיני הצטלות זרות יותר ומזרות עוד יותר, ולהגיד, כן תגיד גלל או לא תגיד הלל, כן בברכה או לא בברכה, זה לא נושא שלנו הלל בברכה או לא בברכה, אבל אדם שלא מבין את המציאות הזאת של הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא, של המציאות של גאול, של גלות, שלפני לא רחוק 60 שנה, זה משהו שהוא נתפס לנו בדעת, זה לא 3,300 שנה אחורה, מי בכלל יכול להקל בתקופה? יש לנו שרידים, אנחנו חיים, אנחנו מדברים איתם, אנשים שהלכו למשרפות ולא נשאר כמעט שום דבר, ופתאום מהאפר הזה נהייתה מדינת ישראל. להבין את להכחיש את הכותביות הזאת מחושך כל כך אדיר לאור כל כך עצום, זה הרי אין כפיות טובה יותר גדולה מזה. דיברנו כמה פעמים שהאדם הראשון נענש על מה? על איזה חטא? ראשון או שני שלו? מה היה החטא הגדול של האדם הראשון? הוא נענש על זה שאכל מעץ הדעת? הוא האשים את האישה. מה רש"י אומר על הפסוק הזה? הרי כשהוא אכל מעץ הדעת, מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? אייכה, איפה אתה? לא שאל אותו, שאל הדברים כפייכול למדנו בגן, הגן אומר, אייקה איפה אתה? נו, הקדוש ברוך הוא שואל אותו, איפה אתה? כוונה, אייקה איפה אתה? איפה היכולת שלך לשלוט בעצמך? להבין איפה אתה נמצא, לחיות את המציאות שבה אתה יודע שזה לא בסדר, גם אתך זה לא בסדר. זה המציאות שלך. איפה המיקוד שליטה שלך הפנימי, שלא תימשך אחר דברים אחרים? זה מצד אחד. ועדיין לא נענש. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אמין העץ אשר צוויתיך, לבלתי האכול ממנו אכלת. ואז מה עוד המעמד הראשון אומר לו? האישה אשר נתן לי, אשר נתתי עמדים, נתן לי עץ ואוכל. מה רש"י אומר שם על הפרשה? סתם למדתם רש"י על הפרשה. רש"י מה אומר? כאן כפר בתורה. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, בגלל שאמרת לך לא לאכול, ואכל. אז ארורה האדמה באמוריך, ביצבון וכולו 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 וכולו. יש מפרשים שהקדוש ברוך הוא לא היה מעניש אותו, כי כשבן אדם אחת פעם אחת נופל, אני יכול להבין. אומרים לך מה, לא, נכון, זה הכי טריוויאלי שבעולם, זאת שאין לכם ילדים או חברים או זה, מישהו מעד פעם אחת, זהו, לא ספרו את הכלים ולא משחקים, בסדר, מידה אחת אני עוד יכול להכיל. רק כשנופל באותה נשימה, כבר במידה הבאה, ואתה לא לוקח אחריות, פה הבעיה. וכאן כפר בטובה, ועל זה הוא נהנה. אז כמה אדם צריך להיזהר מכפיות טובה? כמה אדם צריך להודות לקדוש ברוך הוא על העוצמה ועל הגאולה ועל האפשרות בכלל להיות בדור הזה של גאולה. במובן מסוים זה זכות כפולה, שאנחנו אפילו לא יודעים מה זה גלות. לא יודעים מה זה גלות. באמת לא יודעים מה זה גלות. אולי מי שהיה פה בחוץ לארץ וצעק אולי איזה שיד או שידובקה או וכדומה. אז אולי קצת אתה יכול לחוש את זה. אני סיפרתי לכם, אולי אני הייתי בשליחות לפני המון שנים. וזה לא נעים. זה לא נעים, אתה הולך עם כובע שלא עושה את היהודים וכולו וכולו, אבל הם זהים, לא קרים לך ז'יד, אני יודע מה. תופסים אותך, תעטפו את חרינו משטרה וכולו וכולו. זה לא נעים. פה בארץ, ברוך השם, אתה הולך, אף אחד לא צריך לך ז'יד. מה, מי שיהיה לך פה בעיה, זה צריך לך ז'יד? זה הנקודה, זה הנקודה, שאנחנו לא יודעים, החזק הגדול הוא שהקדוש ברוך הוא גאל עשה איתנו, שאנחנו אפילו לא יודעים מה זה גאולה, מה זה גלות, סליחה. אבל הנקודה היא שבה, ואת הנקודה הזאת אסור לנו לפספס, להבין שהנקודה של הגלות היא מציאות לא טבעית לנו. היא לא מציאות שאנחנו יכולים להכיל ולחיות אותה, ומתוך כך אנחנו יכולים להבין מה זה גאולה. מה זה המציאות הזאת של עם ישראל בארצו, עם שלטון, עם ממשלה, עם צבא, עם דמוקרטיה. לא שאנחנו מתעלמים. הרב צבי יהודה, צריך לא לספק את זה כל, אבל רק, הוא ממשיך אחר כך ואומר, תראו ממש לפני הסוף, בפסקה לפני הסוף, בעמוד 2, אין לנו מחלפים לאפיקורסים חס ושלום. יש במדינת ישראל דברים מרחיבים שיש בהם חילול השם מרובה, בייחוד שתי הצהרות הנוראות במערכת המשפט במדינה המשתמשת בחוק האומראי האוטונומי, כמו שזכרתי, הבריטי, ואפילו האוטונטי. בסדר? אפילו במשפט ישראלי, ואילו במשפט ישראלי אמיתי, בחושי משפט, לא נסמכו ולא מסכימים. והחולשה הרוחנית ועוזלת היד כלפי צעדי נפשות עם מחשימם וזכרה ממשיכיו של אותו פושע, של אותו ישו, הנלחים בנו בתוכנו. זה שתי רעות חולות, הרב לא מתעלם מזה. אבל מי שיכול להגיד, כולך יפה רעייתי, רק הוא יש לו את הרשות להגיד, הוא מום אין בך. הוא מום אין בך, אני יודע מה המום שאין בך, אבל גם אני יודע מה המום שיש בך. אבל מי שיש בך, אני אתקן אותו, אנחנו אתקן אותו בעזרת השם. אבל אם אתה אומר, לא, אתה שומע עיניים, אתה לא אומר, כלום לא יפה, לא, אינך לא יפה רעייתי, אז מלא כלום לא שייך פה. אבל אתה יודע להודות על האמת, ולהודות על מה שקדוש הוא נותן לך, ואתה אומר, כל זה יפה, יפה. מצד אחד, מצד שני, דברים צריכים תיקון, צריכים תיקון, אנחנו לא מתעלמים מדברים שצריכים תיקון, לא זהו, הגענו לגאולה והנצחית והשלמה, לא, לא, יש דברים שצריכים תיקון, מצד אחד, מצד שני, להבדיל מגלות, אז זה שנות אור המרחק הזה, לתקן את מערכת המשפט, או את התקשורת וכדומה, זה דברים שהם בשליטתנו, בשליטת היד שלנו. אבל להקים מדינה, זה כל כך נס גדול, שאילו הקדוש ברוך הוא היה שם, ודאי לא היינו נגלים עד הנקודה הזאת. לכן תמיד 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 צריך לזכור את הנקודה הזאת, להודות לקדוש ברוך הוא, לא משחקים, להודות לקדוש ברוך הוא, באמת להציב את היום הזה, שהיום עצמות לא יעבור עלינו, במין, טוב, גמרנו תהל, או גמרנו למנגל, או גמרנו לשחק, וסוף היום יש מה? יש מין כזה, זה אין גו עובר כזה, נכון? מרגישות את זה אפילו, נכון? אגב, איזה יום יש בו עוד אין גו עובר? סתם עכשיו חושב על זה. נומה לזה? מתי? פורים, ומתי היום? שמחת תורה. בסדר? שימו לאירופה הימים, יש... אני שמעתי מכמה וכמה אנשים, שתי אמרה לי שיש לה גם חברות, לא סובלות את השמחת תורה. לא שלא סובלות. כלומר, לא מוצאות את עצמם, זה רע, הבנים רוקדים ענה, ואיפה אנחנו בכל הסיפור הזה? זה נורא נורא ככה מאבדות את עצמם. תדעו לכם, זה שלושה ימים הכי קדושים בעם ישראל. זה נקודה מאוד 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 חזקה שאדם צריך להבין, ביום, ולכן יום העצמאות לא סתם, לא בכדי נכנס לליגה הזאת נקרא לזה, כי זה יום עצום, עם וולטאז' עצום רוחנית, וחשוב מאוד לדעת איך לצאת טעונים מהיום הזה בהודעת השם, בהבנה של מציאות, של גאולת השם, גאולת השם שנראה בגאולת משיח צדקנו, בתחיית המתים ברבי ימינו, אמן. ברוכות תהיו.